נתבקשתי על ידי אבי גם לפתוח, אני ממלא את מקומו בעניין הזה, כן, שאם להחזיר כיסאות, אני לא זוכר את כל הדברים. מסיימים את חנוכה, בחנוכה עצמו לא הספקנו לגעת בשיעור הקודם. בשיעור הפעם אבקש לגעת מתוך הפרשות שלנו גם בדברים שכמעט פתחנו בהם אבל לא הגענו עליהם ממש בשיעור שלפני חנוכה, שיעור מוקדש לעילוי נשמתם של רבי משה ורבי קטריאל בארי, זיכרונו לברכה, ידי הבת והחתן, ציון ונירה רוזנברג, נשמתו של רבי נחמן צבי ורבי דוד שמואל קף, על ידי שרה ודוד קף. נפתח באמת בדברים של חנוכה, מהם נתגלגל קצת בתוך הפרשות שלנו, ונחזור בסוף שוב לזאת חנוכה. הרמב"ן ידוע עוסק בשני מקומות ביחסו לממלכת חשמונאי. ובדיון הזה ביחס לממלכת חשמונאי מקופלים ביחד שני הצדדים שחוברים אצל חז"ל, אצל הראשונים, ביחס לחשמונאים, ההערצה האדירה לקדושתם ולעשייתם של ממלכת חשמונאי, וביחד עם זה ביקורת לא כל כך סמויה, שהיא אולי זאת שנמצאת גם מאחורי כמה שאלות נוספות שתמיד אנחנו שואלים את עצמנו בחנוכה. שאלות כמו מדוע אין מסכת שעוסקת בחנוכה? מדוע הצניעו דברים מסוימים בתדירות של היחס שלהם לגבי חשמונאים וחנוכה? ובדברים הבאים של הרמב"ן נדמה לי שיש את הבסיס הראשון למורכבות הזאת. הרמב"ן נמצא בפרק מ"ט בפרשה הבאה בויחי, על הפסוק "לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה ולא יקהת עמים", ונחלקו הפרשנים האם יש כאן נבואה, הבטחה, ברכה, אולי ציווי של יעקב אבינו לכל השבטים האחרים שידעו שמלוכה שייכת רק ליהודה, עד כי יבוא שילה ולא יקהת עמים, משיח. הרמב"ן, בשונה מאחרים, חולק עליו מאוד רבינו ניסים, הר"ן ואחרים נוספים, טוען שהפסוק הזה הוא בעצם ציווי ממש. ואי אפשר לעבור על הציווי הזה הקובע שרק משבט יהודה ימלכו מלכים בישראל. אנחנו יודעים שהרבה מלכים הלכו שלא משבט יהודה. הרבה פעמים יש זיקה בין המלכים שמלכו לא מיהודה לבעיות רוחניות מסוימות, מירובעם והלאה. אבל האם בעצם זה שמלך מולך לא משבט יהודה נמצאת בעיה? נזכיר, אנחנו עסוקים בחשמונאים, שקובעים לעצמם מעמד מלכותי, והם שבט לוי, כהנים גדולים. וכך כותב הרמב"ן, לפי דעתי, היו המלכים המולכים על ישראל משאר השבטים אחרי דוד עוברים על דעת אביהם ומעבירים נחלה. עוברים על דעת אביהם, עוברים על מה שציווה אותם יעקב. והם היו סומכים על דבר אחיה שילוני הנביא שמשך לירובעם ואמר ויינה את זרע דוד למען זאת אך לא כל הימים. וכאשר העריכו ישראל להמליך עליהם משאר השבטים מלך אחר מלך ולא היו חוזרים אל מלכות יהודה, עברו על צוואת הזקן. כאן הוא בפירוש אומר שהוא רואה בזה צוואה, חובה. עברו על צוואת הזקן יעקב ונענשו בהם. וכמו שאמר הושע, הם המליכו ולא ממנו. ועכשיו לענייני. וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני. כי היו חסידי עליון, ואלמלא הם נשתכחו התורה והמצוות מישראל. זה היחס הברור. היו חסידי עליון, ואלמלא הם ופעולתם, וזה נראה הלאה, הייתה התורה משתכחת מישראל, ואף על פי כן נענשו עונש גדול, כי ארבע בני חשמונאי הזקן החסידים המולכים זה אחר זה, עם כל גבורתם והצלחתם, נפלו ביד אויביהם בחרב. סוף השיעור היום נעסוק בנפילתו של האחרון שבהם, נפילתו של שמעון ביריחו. והגיע העונש בסוף למה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל מן דאמר מבית חשמונאי קעתינה עבדה הוא. מי שאומר שהוא מבית חשמונאי הרי שהוא עבד, כלומר ייחוסו פסול. יש לחשוש כי בהמשך זה מגיע אחרי ינאי ואחרי שלום ציון וינאי שם, זה מגיע גם בהמשך אחר כך, זה עובר להורדוס ולכל הטענות שהם עוד קשורים לבית חשמונאי, ואז באה התביעה הזאת, כל דאמר ענה מבית חשמונאי קעתינה עבדהו, שנחרטו כולם באבון הזה. דברים מאוד חריפים. נחרטו באבון לקיחתם את המלכות ומלוכתם, למרות שאינה משבט יהודה, אבל בזה שהם לקחו את המלכות ועשו את הפעולה שהם עשו, הם אלה שגרמו שלא תשתכח תורה ולא ישתכחו מצוות מישראל. מאוד מורכב, מגיע לזה. ואף על פי שהיה בזרע שמעון עונש מן הצדוקים, בזרע שמעון זאת אומרת מי שמלך אחרון, שבעצם היה הראשון שקיבל תואר נשיא וכהן גדול יחד, עוד נגיע לזה עוד מעט, בזרעו כבר היה עונש מן הצדוקים. אני אומר בנהירות היסטורית, בנו של שמעון, זאת אומרת נכדו של מתתיהו, הראשון שמולך מדור הנכדים, הוא יוחנן הורקנוס, שיקרא בפי חז"ל יוחנן כהן גדול. יוחנן כהן גדול מתחיל את מלוכתו בגזר ומגדיל את הממלכה בצורה שלא הייתה דוגמתה, לממדים אדירים גם במושגים של היום מבחינת ארץ ישראל. ואותו יוחנן כהן גדול בסוף ימיו הוא יוחנן כהן גדול שנעשה צדוקי בסוף ימיו. זה יוחנן כהן גדול בנו של שמעון, נכדו של מתתיהו. ויוחנן כהן גדול הזה בתחילת הדרך לוחם מלחמת חורמה במתייוונות, והוא הדוגמה המובאת תמיד אצל חז"ל שלא לעולם חוסן. ידע האדם שאפילו יוחנן כהן גדול ששימש בכהונה גדולה 80 שנה נעשה צדוקי. זה הביטוי על יוחנן כהן גדול, ולזה מתכוון כאן הרמב"ן. אף על פי שהיה בזרע שמעון עונש מן הצדוקים, זאת אומרת בהתקרבותם לצדוקים, אבל כל זרע מתתיה החשמונאי הצדיק לא עברו. כלומר הדור הראשון של יהודה המכבי ויוחנן ושמעון, דור ראשון של חמשת בני מתתיה, לא עברו שום דבר שקשור עם הצדוקים. אלא בעבור זה שמלכו ולא היו מזרע יהודה ומבית דוד, והסתירו השבט והמחוקק לגמרי. והיה עונש מידה כנגד מידה, שהמשיל הקדוש ברוך הוא עליהם את עבדיהם, והם הכריתום. וגם זה בעל חשיבות היסטורית. שמעון כהן גדול מאבד את מלכותו כאשר מישהו שהיה עבדו, ובהמשך נראה שזה לא רק עבדו, הורג אותו במבצר דוק ביריחו. ואז בשיטה של נס ממש מצליח יוחנן בנו של שמעון לעצור את המרד ולהמשיך את השליטה בבית חשמונאי. והעונש הזה הוא מין מידה כנגד מידה. אתם לקחתם מלכות לא לכם, ייקחו מכם את המלכות בצורה לא טבעית, בצורה שעבדים משלו בנו. והיה עונש מידה כנגד מידה, שהמשיל הקדוש ברוך הוא עליהם את עבדיהם, והם הכריתום. עד כאן הסבר א'. הסבר ב', ואפשר גם כן שהיה עליהם חטא במלכותם. בעצם המלכות לא רק בזה שהם לוקחים את המלכות מיהודה, אלא בעצם זה שהם לוויים והם לוקחים מלכות, יש גם חטא בפני עצמו. מהו? מפני שהיו כהנים ונצטוו תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרוכת, ועבדתם עבודת מתנה אתן את כהונתכם, ולא היה להם למלוך רק לעבוד את עבודת השם. החלק האחרון ברמב"ן הוא תוספת חשובה מאוד. בשלב הראשון דיבר הרמב"ן על זה שלקחו את השבט והמחוקק, כלומר את המלוכה, מבית דוד, והגדירו שיש מלכות בישראל לא של בית דוד. אגב, היסטורית זה בדיוק ההגדרה שנעשית. אני קוצר מקום לא הבאתי את הדברים בפנים, ואולי אקרא רק בשורה אחת. הדברים מתוארים באריכות בספר חשמונאים א', שם ב-18 יום לחודש אלול בשנת 172, אינני חוזר על הכל, אחרי מותו של יונתן בנו של מתתיהו, אחרי מותו של יונתן שמעון עורך מלחמות גדולות, כאשר באים האויבים להשם את ארצנו ולשלוח יד במקדש השם, וחשמונאים א' בפרק י' ד', ויקום שמעון וירק את חניכיו, ביטוי כמו אצל אברהם אבינו, להילחם בעד עמו ומכספו נתן להם שכרם, ואז הוא מבצר את ערי יהודה, את בית צור, מחזק את יפו על שפת הים ואת גזר בגבול אשדוד וכו' וכו'. העם רואה את שמעון וקובע את הקביעה הבאה: ויועילו כל היהודים והכהנים להיות שמעון נשיא וכהן גדול עליהם כל ימיו, עד כי יקום נביא אמת בישראל. ובדיוק לזה מתכוון הרמב"ן. כלומר, הסכמה של כל העם שמרגע זה ואילך ממלכת חשמונאי היא ממלכה לכל דבר. מה שמתחיל מתתיהו מקבל כאן תוקף רשמי, ובאריכות מתוארת כאן הסעיפה של הכנסת הגדולה, שממליכים ומקבלים על עצמם כנשיא וכהן גדול יחד את שמעון האחרון שנותר לבניו של מתתיהו. שני חטאים רואה בזה הרמב"ן: הראשון, לא יסור שבט מיהודה, והשני הוא הנושא שהזכיר בסוף: דווקא אתם לא נכון שתתעסקו במלוכה. כי הקדוש ברוך הוא בחר את שבטיו בצורה כזאת שיהיה שבט שעניינו לעסוק בקדושה, שעניינו לעסוק בכהונה, שעניינו לעסוק בבית המקדש. ואתם עוסקים עכשיו במלוכה ביחד עם הכהונה הזאת. וזה החטא הנוסף שמבקש הרמב"ן לראות במעשם של חשמונאים. אם על הדברים הראשונים של הרמב"ן אפשר לחלוק, כפי שחולקים ראשונים רבים, כי אפשר להבין שלא יסור שבט מיהודה אין פירושו צוואה, אלא מין הבטחה כזו. בסוף לא תהיה מלכות שתחזיק מעמד, אלא מלכות משבט יהודה. כל המלכויות שיקומו ייפלו. להוציא את המלכות משבט יהודה שתחזיק מעמד בסוף בעזרת השם, במשיח בן דוד שימלוך לנצח. כך רואים פרשנים רבים את הפסוק. כך רואה כפי שהזכרנו הר"ן. אבל גם הם באמת יסכימו לכאורה על הדבר השני שהרמב"ן מביא, ששבט לוי לוקח לעצמו מלוכה, ונראה שני דברים שלא מסתדרים. מלוכה, צבא, מדיניות, מדינאות, כל מה שקשור לחול, וכהונה היא הדבר השני, ההפוך. אז נכון, אנחנו צריכים להיות ממלכת כהנים, אבל צריכה להיות איזושהי חלוקה. ומעידה, דווקא אלה, דווקא חשמונאי, דווקא בית חשמונאי, הם אלו שבלעדיהם משתכחים תורה ומצוות מישראל ולא נשאר שום דבר. הם בצורה שהם פועלים ובצורה שהם עושים. הרמב"ן הרי מתאר את המורכבות הזאת. צדיקי עליון שאלמלא הם נשתכחו תורה ומצוות מישראל. השאלה היא, מה ראו באמת לעשות את מה שנראה בעינינו חטא גדול כל כך, כמו שמתאר אותו הרמב"ן? החתם סופר, אגב, ובזה אני עומד בזה, בשם החתם סופר מובא שהסיבה שרבי יהודה הנשיא לא מכניס מסכת בנושא של החשמונאים, בנושא של חנוכה, כמו שהוא מכניס מסכת מגילה בנושא של פורים, לגבי חנוכה הוא לא מכניס לתוך שישה סדרי משנה, היא איזושהי מין רוח הקודש גדולה שלא אפשרה לרבי יהודה הנשיא, לרבי שהוא בן בנו של הלל הזקן, כלומר לבית דוד המלך, לא אפשרה לרבי להבליג לחשמונאים על המעשה שהם עשו בלקיחת המלכות. ולכן יש כאן איזה מין סגירת חשבון בקדושה. זה דבר שלא ייעשה. ואין מסכת. ככה מובא אצל החתם סופר. אנחנו בכל זאת ננסה להיכנס לגדולתם של חשמונאי, שאני אנסה להוכיח בהמשך שאולי זוהי גדולתם בדיוק. הידיעה את זה שהם לוקחים את הסיכון שהם לוקחים, וההבנה שיש מצב שרק כהנים גדולים יכולים ליטול לידם את חרב המלחמה. עוד נגיע לזה. וזה קיים אצל כהן עוד לפני בית חשמונאי. זה קיים אצל הכהן שהזכרנו בסוף השיעור הקודם, בעניינים האחרים שעסקנו בהם, אצל פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. וכשמתתיהו פונה אל הבנים שלו ונותן להם את הצוואה מה צריך לעשות, הוא אומר להם, היו כפנחס מול זמרי. וכשהוא עצמו הולך להילחם מול היוונים, הוא נעזר בכוחו של פנחס מול זמרי. והדוגמה הזו מפנחס תהיה בעלת משמעות רבה בהמשכם של הדברים, אבל נחזור אל הדברים אחרי עיסוק בפרשה שלנו, או בפרשות שלנו. שתי נקודות הייתי רוצה לעסוק בפרשות שלנו על מנת להיכנס מהן חזרה לנושא שפתחנו בו. יוסף כפרט עובר באופן פרטי בפרשות הקודמות את מה שעובר עם ישראל ככלל בפרשתנו שלנו בפרשת ויגש. הוא מגיע למצרים, מגיע אליה בעצם בצורה מפחידה מאוד, שכפי שהוא יכול להבין יש בה המון סיכונים, אבל מהר מאוד מטפס בסולם ההצלחה המצרית, מצליח מאוד, הופך להיות מנהל המשק בבית פוטיפר, ואז מגיע לסיכונים שהוא מגיע אליהם. בעם ישראל קורה אותו תהליך בפרשה שלנו. כל ההגעה למצרים רצופה בכל המתח של הפרשות האחרונות. אבל כשהם מגיעים למצרים, עורכת התורה השוואה בינם לבין המצרים. בדיוק כמו ההשוואה שהתורה עורכת בין יוסף לבין המצריים המקומיים שהוא עובר ומדלג עליהם בסולם הדרגות בבית פוטיפר במהירות גדולה מאוד, ומגיע ממנה למה שהוא מגיע. את ההשוואה בין שני אלו אני רוצה שנראה יחד. יוסף מתואר בפרק ל"ג בפרשת וישב. הוא מגיע עם אורחת הישמעאלים, נמכר לפוטיפר. וירא עיניו כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו. וימצא יוסף חן בעיניו, וישרת אותו, ויפקדהו על ביתו, וכל יש לו נתן בידו. אני עוזב לגמרי את הדברים שבהם פתחנו, נגיע להם בהמשך. והיא מאז יפקיד אותו בביתו, ועל כל אשר יש לו, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף, והיא ברכת השם בכל אשר יש לו בבית ובשדה. אולי נשים לב כמה פעמים חוזרים על ההצלחה הגדולה, על השינוי שמתרחש בחלקת אלוקים הקטנה עדיין של יוסף כמנהיג, אבל כמנהיג בתחילת הדרך, כמנהיג שמנהיג עכשיו את בית פוטיפר. מקום לא כל כך פשוט, פוטיפר הוא שריף פרעו, אבל מנהיג ברמה הזאת, שמהר מאוד ההצלחה הזו מאירה פנים, בהתחלה אדוניו רואה אותם, הוא מוצא חן בעיני אדוניו, אחר כך בית המצרי כולו מתברך, כולם מרגישים בזה, אחרי זה גם עובר לשדה, והיא ברכת השם בגלל יוסף בבית ובשדה, ואחר כך זה מגיע בעצם כבר לאמון מוחלט. ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף, ולא ידע איתו מאומה, כי אם הלחם אשר הוא אוכל, והיא יוסף יפה תואר ויפה מראה. והלחם בפשטות מזכיר לנו את אותו הלחם שאוכלים אצל יוסף המצרים בלי העבריים, כי זה הנקודה המאפיינת את האדון המצרי. הם לא אוכלים את העבריים לחם. והנקודה המאפיינת הזאת ממשיכה להיות קיימת. והיא יוסף יפה תואר ויפה מראה. והיא אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף, ותאמר שכבה עמי ועמהן, ויאמר אל אשת אדוניו, הן אדוני, לא ידע מה איתו בבית וכו', וכל אשר יש לו נתן בידי. חזרה על הפסוק האחרון שמתאר את שיאו של המצב הקודם. עסקנו כבר באשת פוטיפר, עסקנו במה שעובר על יוסף. יוסף כמי שהולך להיות היהודי הראשון שכמעט יכול להתבולל, ואז נראית לו דמות יוקנו של אבא. גם באשת פוטיפר כאנטישמית הראשונה שמוצאת את נקודת ההצלחה ומבקשת לנצל אותה ולהרוס דווקא בה, ראו הביא לנו איש עברי, עבד עברי. עכשיו אני רוצה לעסוק בנקודה אחרת לגמרי, שהיא לדעתי עיקר הבעיה הפרשנית. מה פירוש ויהי אחר הדברים האלה מבחינת הפשט? ותישא אשת אדוניו את עיניה. אחר הדברים האלה זה ביטוי שלא מופיע כאן פעם ראשונה. הביטוי הזה מופיע הרבה פעמים כבר, עד עכשיו זה הופיע במקרא, ויופיע הרבה הלאה. אנחנו מכירים במקרא אחר הדברים האלה, ומכירים אחרי הדברים. ומקובלת עלינו החלוקה שאחר הדברים האלה, רש"י מביא אותה מתחת לפסוקים האלה על פסוק זין, שאחר תמיד פירושו בסמוך לעניין הקודם. כך ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנה. כך אחר הדברים האלה של מלחמת ארבעת המלכים את החמישה, פונה הקדוש ברוך הוא אל אברהם ואומר לו אל תירא, אנוכי מגן לך. אחר הדברים האלה בכתובים גידל המלך אחשוורוש את המן, אחרי שקצפו בגדן ותרש. הדברים מתחברים תמיד הלאה. והקורא צריך לדעת שגם אם עכשיו הוא עוד לא מבין, עוד מעט הוא יבין איך הדבר הקודם יוצר את הדבר הזה ויש קשר ביניהם. השאלה כאן, מה הקשר בין ההתקדמות של יוסף לבין הנפילה אצל אשת פוטיפר? רש"י חיפש את הקשר, וכדי למצוא אותו טען שהקשר הוא לא לסיפור ההצלחה של יוסף, אלא רק לקטע הפסוק האחרון שבא לפני כן. ויהי יוסף יפי תואר ויפי מראה, ויהי אחר הדברים האלה של יפי התואר והמראה, ותישא אשת אדוניו את עיניה. טוב, אבל זה קשה, הרי הוא לא נהיה יפה תואר ויפה מראה אתמול. הוא יפה תואר ויפה מראה תמיד. אז לכן אמר רש"י, נו, אז אם כך, למה התורה הכניסה את זה כאן? כנראה כדי להגיד לנו דבר אחר. לא ויהי יוסף פסיבית יפה תואר ויפה מראה, אלא הוא דאג להיות יפה תואר ויפה מראה. טיפל בעצמו. וכיוון שהוא טיפל בעצמו יותר מדי, אז גירו בו את הדור. זאת לשון רש"י, נראה את הדברים ברש"י. ויהי יוסף יפה תואר, כיוון שראה עצמו מושל, הנה הקשר להצלחה הגדולה של מקודם, התחיל אוכל ומסלסל בשערו. אמר הקדוש ברוך הוא, אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך, אני מגרה בך את הדוב, מיד ותישא אשת אדוניו את עיניה, כל מקום שנאמר אחר, סמוך. אבל יוסכם שזה לא הפשט של ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. כשכתוב ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה, אלמלא הדרשה הזו של חז"ל, אנחנו לא היינו יודעים לדבר על מסלסל בשערו. ויהי יוסף יפה תואר, פירושו זו עובדה. היי, למה היא מופיעה כאן ולא מופיעה מיד בלידתו? כי כאן נראה מיד שהיא רלוונטית. עד עכשיו הרלוונטיות שלה לא הייתה לעניינים. עכשיו היופי שלו מוביל את אשת אדוניו שנושאת עיניה אליו, לכן זה הובא כאן. אבל רש"י הרגיש שאז יהיה קשה מה עושה הסמיכות פה, לכן הוא פירש שלא כדרך הפשט. ויהי יוסף יפה תואר מסלסל בשערו. הזמן קצר, אבל רש"י עושה את זה תמיד. גם ויהי אחר הדברים האלה והאלוקים נישא את אברהם, רש"י לא פירש את הפשט. אחר הדברים האלה הוא לא הבין מה הקשר בין העקידה לבין הברית שנכרתה בפסוקים האחרונים בין אבימלך לאברהם, ולכן הוא אמר אחר הדברים האלה, אחר הדברים של השטן, אחר ההרהורים, אחר הדיבורים שהיו. זה לא כתוב בפסוקים, אבל זו דרכו של רש"י, לא ניכנס אליה. וגם שם והזכרנו את זה, הפשטנים לא קיבלו את זה. הרשב"ם למשל ביקש להבין איך זה מתחבר להסכם שנעשה מקודם. וגם פה, נדמה שצריך להבין את הפשט. ונראה שאולי גם לזה מתכוון רש"י, שנבין מעצמנו שפשט הדברים הוא מאוד מאוד פשוט. אחר הדברים האלה זה לא אחרי שהוא נהיה יפה תואר ויפה מראה כי הוא סלסל בשערו. אחר הדברים האלה פירושו אחרי ההצלחה הגדולה. אז למה זה מחובר? אפשר בפשטות, כי אשת האדון ידיעה סתם פסיכולוגית פשוטה שרוצה התורה אולי לגלות לנו, נמשכת למי שמצליח. טוב, זה דבר נכון. אז מה אתה רוצה שלא אצליח? זה יוסף, הוא מצליח. כל אשר יש לו, השם מצליח בערך. אבל אולי יש פה הרבה יותר. יוסף הוא היהודי הראשון שמתמודד עם גלות. הוא גם היהודי הראשון שמתמודד עם הצלחה. והוא מגלה תגלית שמכאן ואילך תלווה אותנו כל ההיסטוריה. הפחד מהמצב הקשה הוא קטן לאין ארוך מאשר הפחד מהמצב המוצלח. כל עוד אתה נמצא בבור עם אורך תשמעילים בדרך, בצד שם בין העבדים שומר על העבריות שלך, גם אשת האדון לא תבקש קשרים יותר מדי קרובים. הפחד מתחיל לא כאשר קשה, לא כאשר נמצאים באיזשהו שלב בתחילת הדרך, אלא דווקא כאשר הכל נוסע למישרים. ועוד נראה את הדברים בהמשך, וסיעם לדעתי יהיה בזמן החשמונאים. אבל אפשר הרי לראות את זה כבר לאורך כל הדרך. כל עוד יש מלחמות ומלחמות קשות, בבית דוד יהיו הרבה מתחים, אבל אין מה לדאוג לצביונה היהודי של המדינה שדוד מנהל. הפחד מתחיל כששלמה נושא את בת פרעה, וכשהוא מתחתן באלף נישואים דיפלומטיים עם עוד אלף נשים נוכריות. אז תגיע ההצלחה לסיעה, תהיה אופוריה בלתי רגילה, יהיו אלף קשרים דיפלומטיים יומיומיים, ואז תתחיל השאלה הגדולה מה קורה הלאה. כשנושא שלמה את בת פרעה נשמעות שתי מהדורות חדשות, אחת נגלית ואחת נסתרת. הנגלית מדברת על התקדמות שאפשר להמשיך לראות אותה עכשיו בממלכת שלמה עשרות עשרות שנים. הנסתרת היא זו שאותה אומר רבי יצחק בסוף העמוד משמאל למטה למטה. אמר רבי יצחק שורה לפני הסיום, בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים והעלה סרטון ועליו נבנה כרך גדול שברום. את זה לא אומרים בכל, אבל זה קורה רק כאשר השם מצליח בידו. לא יודע אם שמים לב, דור השופטים, אולי שוכחים לפעמים, אבל דור השופטים זה יהודים שראו בצעירותם, אולי לא רק בצעירותם, אבני אל גביש יורדות מן השמיים. חלק גדול מהם ראו את השמש עומדת בגבעון ואת הירח בעמק הילון. הם עברו את כל המלחמות והכיבוש הגדול. הזקנים שבהם עוד זוכרים מן וסלב במדבר. כולם זוכרים מבית אבא סיפורים על קריאת ים סוף. יש כאלה שאולי עוד זוכרים אפילו סיפורים על המכות במצרים. את כולם הם ניצחו. ומתי מתחילה הבעיה הקשה ולנוכח מה היא מתחילה? הם מצליחים לנצח את עוג ואת סיחון ואת מואב ואת חשבון ואת אלעלה, את כולם. אבל תחת כל עץ רענן ותחת כל גבעה הם נכנעים לתרבות הכנענית שנמצאת לידם. הם נכנעים דווקא כאשר ההצלחה מאירה להם תמיד. הסכנה הופכת להיות הרבה יותר גדולה, כי אז אפשר לאבד את מה שקשה לא לזכור כאשר ההצלחה לא מאירה פה. זה מבחן ראשון של היהודי שיהיה המודל לכל ישראל כל הדורות. איך מצליח יהודי להיכנס לבית פוטיפר, להגיע עד לאשת פוטיפר, להגיע עד לרגע שבו בגדו בידה, ובכל זאת לראות דמות דיוקנו של אבא ולצאת החוצה. המודל הזה של יוסף ילווה את עם ישראל הרבה זמן. זה עם שכשהוא יצא ממצרים, בראש התהלוכה ילך ארונו של יוסף, מוחזק על ידי הלוויים ועצמותיו מוחזקות על ידי משה. את עצמות יוסף העלה משה, וזה יוביל את עם ישראל בדרך. זה יוביל את עם ישראל מפני שעם ישראל ככלל עבר בדיוק את אותה חוויה שעבר יוסף כפרה. ואם יוסף הצליח בה, עם ישראל כמעט לגמרי נכשל בה. אני מתכוון לפסוקים שחותמים את פרשת השבוע ובכלל לא שמים אליהם לב. בעצם לפסוק שחותם את הפרשה. הפרק האחרון בפרשת ויגש, פרק ממזיים, מאמצעיתו עוסק במצב במצרים. הסיפור המרגש של יוסף נגמר, הוא מארגן את ארץ גושן, הכל מאורגן, ועכשיו בעצם חוזרים ליוסף המשביר. שכחנו כמעט שכל העסק התחיל בזכות זה שיוסף הולך עכשיו לכלכל את מצרים. הוא חימש את הארץ, ועכשיו הוא צריך להוכיח את אמינותו ככלכלן, כאיש שלטון, כמלך האמיתי של מצרים. לפני שהוא חוזר לארמון לטפל במצרים, הוא קודם כל דואג לשטיבל היהודי. פסוק י' ב'. ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי התא. אין התפשרויות, כל אחד יקבל לחם כמה שהוא צריך. סתם כך כדאי לזכור מיד פסוק י' ג' ולחם אין בכל הארץ, כי כבד הרעב מאוד. אבל בשטיבל של גושן אף אחד לא מרגיש את זה. שם הסיפור אחר לגמרי. בתי לארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב. והיהודים מסודרים בגושן. ואז פסוקים ארוכים ארוכים שדילגתי עליהם, שמתארים איך עוברים שלב שלב, מלאימים את האדמות, נקנים לעבדים, יוסף לא מסכים לקנות, כן מסכים, אין לנו כי אם גביעתנו, קח את אדמתנו, לא נשאר כלום. וישם אותה יוסף לחוק עד היום הזה, והמצרים מתפעלים ואומרים לו, החייתנו, נמצא חן בעיני אדוני והיינו לך לעבדים. ויוסף עוד מצליח שעל אדמת מצרים לפרעו לחומש, כל האדמה חומש, קבוע, מיסוי אדיר, כדי שמצרים יוכלו לחיות. אבל בגושן מיד נראה שהמצב שונה. רק אדמת הכהנים לבדם לא הייתה לפרעו. ומה קורה עם עם ישראל? וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, וייאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. איזה תיאור הפוך מהתיאור של כל ארץ מצרים. אנשים מתים מרעב, ועל היהודים יש לומר עכשיו רק משפט אחד, וייאחזו ויפרו וירבו מאוד. כמה רבו? אפשר לראות מיד בתחילת ספר שמות, ותמלא הארץ אותם. ומיד הרי השאלה הפרשנית, איך מילאה הארץ אותם? הרי הם היו בארץ גושן. ובנים בזה כולם. הנציב מציע את הפירוש הכי פשוט, אומר אותו על פה. אומר, כתוב, הישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן. לא בארץ גושן בארץ מצרים. כך היה צריך להיות, כי גושן לפי הפשט היא חלק מארץ מצרים. הישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן. בגושן אומר הנציב והעמק דבר על פי תרגום יונתן, הוא נפלא, כדאי לראות בפנים. בגושן היה השטייטל של היהודים. שם היו הכל, הישיבות והתלמודי תורה והמקומות שאפשר להתכנס ולדבר, אבל הם הסתובבו בכל מצרים. ובכל מצרים מסתובבים יהודים סביעים ומצרים שמלאימים את אדמותיהם. והם יושבים ונאחזים. נשמע טוב, אבל יש בעיה, ואין מי שהיטיב לבטא אותה יותר מהכלי הקר מיד על הפסוק הזה. ראינו כבר פרשנים שמבקרים בקדושה, בטהרה, מעשי אבות. כאן הדבר קיצוני עוד יותר. וישב ישראל בארץ גושן וכו'. כל פסוק זה באשמת בני ישראל הוא מדבר. הפסוק הזה לא בא לתאר כמה היהודים מצליחים, אלא בדיוק כמו אצל יוסף. אפשר להבין שהפסוקים באים לתאר כמה יוסף מצליח. אפשר להבין שהפסוקים באים להגיד כמה כשמצליחים מסוכן. וגם פה זה כך. כי הקדוש ברוך הוא גזר עליהם כי גר יהיה זרעך, והם הביקשו להיות תושבים במקום שנגזר עליהם גירות, כמו שדרשו אצל יעקב, וישב יעקב, ביקש יעקב לישב בשלווה. קפצה עליו רוגזו של יוסף. כך וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, פירושו ישבו בשלווה, בהרבה נחת, לא לגור, לא לזמן קצר, להשתקעות של ממש. הפסוק מאשימם על ישיבה זו, שביקשו אחוזה בארץ לא להם, ולא כך אמרו אל פרעו לגור בארץ בנו. מלמד שמתחילה לא ירדו להשתקע, אלא לגור כי מדייר בידיירה, כאדם שבא לדור. ועכשיו חזרו מדבריהם. עכשיו מגיע הכלי יקר לשיא. וכל כך נשתקעו שמה, עד שלא רצו לצאת ממצרים. אי אפשר ללמוד את יציאת מצרים סלקטיבית. לא רק המצרים לא נתנו לנו לצאת, הרוב הגדול של הסיפור הוא שלנו היה כל כך טוב שם, ולכן ביקשנו להישאר. עד שהוצרך הקדוש ברוך הוא להוציאה משם ביד חזקה, ואותם שלא רצו לצאת משם מתו בשלושת ימי האפילה. אלו הדברים של המדרש שרשי שבא מיד להמשך מסביר אותם בפרשת בו. לזה הביא עליהם חושך שהיו בישראל באותו הדור רשעים ולא היו רוצים לצאת, ומתו בשלושת ימי אפילה, כדי שלא יראו מצרים במפלתם ויאמרו אף הם לוקים כמונו. וכמה יהודים כאלו מתו בשלושת ימי אפילה? חז"ל קובעים, וחמושים עלו בני ישראל, אחד מחמישה. וכל השאר מתו בימי אפילה. מי שבכולם אומר, העבודה, לא יצאו משם אלא אחד מחמשת אלפים. וגם אם הדבר נאמר כגוזמה גדולה, צריך להבין מה הוא עושה. וכל השאר לא נפלו במפלות, אלא נפלו בהצלחות. הסיפורים על מי שנפלו במפלות עסוקים במקסימום 20% מהציבור. הסיפור האמיתי של 80% האחרים זאת הנפילה של ההצלחה, לא הנפילה של המכה. וישב ישראל בארץ מצרים, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. ולפני שנחזור לספר חשמונאים, שכבר צריך לחזור אליו מהר כדי להגיע לחנוכה שבו פתחנו, קשה בלי הכלי יקר, כי הכלי יקר הזה נפלא, הזכרנו פעם בהקשר אחר על פה, ואני חושב שחייבים לראות פחות חלק מן הדברים הבאים בפנים. אותו הכלי יקר מציע פרשנות בלתי רגילה לפסוק שבא בספר ויקרא, לפני שמתוארים כל העריות שצריך להיזהר מהם, מובא פסוק שאומר, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. הפשט הפשוט הוא, אל תעשו כזימת המצרים, כהתנהגות הכנענים. הכלי יקר שואל, מדוע הפסוק חילק את עצמו? כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. מדוע זה לא פסוק רציף? הוא מציע את הפירוש הבא, ועל זה נאמר כאן, מתנצל על קוטן האותיות, כמעשה ארץ מצרים. הפסוק אומר, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה. מיד נראה את הפירוש, הוא בלתי רגיל. כמעשה ארץ מצרים, איזה מעשה? אנחנו הבנו המעשה הסמוי, כלומר מה שלא כתוב בפסוק, ההתנהגות, ההנהגות, לא. כאותו המעשה שעשיתם בארץ מצרים, ומהו המעשה הרע אשר עשיתם? אשר ישבתם בה. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, את זה אל תעשו. המעשה הרע הוא זה שכל כך ישבתם שם, כל כך השתקעתם שם, כל כך נהניתם מההצלחה שם, את זה אל תעשו. והוא ממשיך הכלי יקר, שביקשתם בישיבה של קבע מצד שחשקה נפשכם בגילוליהם ובשיקוציהם, נפשם חפצה, את זה לא תעשו עוד. כאלה, לבקש ישיבה של קבע בין עם סורר ההולכים בדרך לא טוב, פן תלמדו ממעשיהם, כי כן קרה לכם במצרים. הוא ממשיך אותו דבר על מעשה ארץ כנען, לא ניכנס לזה עכשיו. מעשה ארץ מצרים הוא המעשה הזה אשר ישבתם בה. כי מי שמתחיל לראות את ההיסטוריה בעיניים אמיתיות מגלה שהאויב הגדול ביותר של ישראל במצרים לא היו המצריים, אלא המצריות שבה נפלו. מול המצרים ניצחו, מול המצריות נכשלו. עם ישראל יודע לנצח את מואב ואת מדיין, אבל לא את בנות מואב ומדיין שיושבות בשיטים. ומי שיש לו אומץ להסתכל במציאות מתחילתה, יודע שויהי אחר הדברים האלה, אז הסכנות מתחילות. אז אשת אדוניו נושאת את עיניה אליו. וזה מחזיר אותנו למקום שבו הדבר בא לידי ביטוי בשיאו, לחנוכה, לממלכת החשמונאים. משום מה עסוקים פחות מדי בספר חשמונאים, שלעניות דעתי אין ספר אמונה גדול יותר ובעל עוצמה חזקה יותר מספר חשמונאים א'. העוצמה האמונית שמשדר מתתיהו, שמשדר שמעון, שמשדרים חשמונאים עד לשלב מסוים. וצריכים לחזור בזמן הקצר מאוד שנשאר לנו על ההיסטוריה שמובילה את מתתיהו לחטוא את החטא הזה במרכאות שעליו דיבר הרמב"ן. החטא הזה שאותו הוא לומד כביכול מפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. את היוונים לארץ ישראל לא מכניס המקרה. ליוונים יש אינטרס אסטרטגי ברור בארץ ישראל. ההיסטוריה של אותה תקופה מדברת על סוריה, שעכשיו אנטיוכוס אפיפנס מקבל בה את הממלכה ונמצא באנטיוכיה, ובמצרים נמצא סנו נפשו תלמי, מלך מצרים. בשניהם היווניות חוגגת, ובאותם ימים ארץ ישראל נמצאת באמצע והמקדש על מכונו, וישנו בירושלים כהן גדול בשם חוניו, כנראה נכדו של שמעון הצדיק, אותו שמעון הצדיק שהיה משיירי כנסת הגדולה. לחוניו יש אח, ישועה. ישוע מעברת, כלומר מיוון, את שמו מישוע ליסון. ויסון זה ניגש לאנטיוכוס אפיפנס ואומר לו שהוא רוצה לקחת את הכהונה הגדולה מחוניו. הוא מבקש למרוד בחוניו ולקחת את הכהונה הגדולה שיש בה הרבה משמעות, ובתמורה לזה הוא מבטיח את מה שמופיע בראש העמודה משמאל. ואחרי מות סלבקוס, כאשר קיבל את המלכות אנטיוכוס המכונה אפיפנס, חמד יסון אחי חוניו את הכהונה הגדולה. לכן הבטיח למלך שפגש אותו 360 כיכר ו-80 כיכר מהכנסה אחרת. השמנים שטימאו בהיכל לא מתחילים סתם. יסון מביא את המפתחות עם אנטיוכוס להיכל ומסביר לו איך עוקרים את המנורה, איך מוציאים את השמנים ואת הכלים. לכן הבטיח למלך מה שהבטיח, ומלבד אלה הבטיח לשלם עוד 150 אם יורשה להקים בכוחו בית מערומים, ואפידיה, ולרשום את תושבי ירושלים לאנטיוכיים. זאת כל הבקשה, שבתעודת הזהות שלנו ליד יהודי או במקום יהודי יהיה כתוב אנטיוכי. ואז יוקם הגימנסיון שנקרא כאן בתרגום בית המערומים. והמלחמה מתחילה כשבית המערומים נמצא בירושלים. וכאשר נאות המלך והוא נטל את השלטון, מהר לקוף את בני עמו, יפון, למידות היוונים. ואז הסיפור נמשך, ובלשונו של חשמונאים א', פקידי המלך מגיעים, ואני קורא במהירות, והיא כאשר באו פקידי המלך, הם עוברים בירושלים ומצליחים, לפני שאני מתקדם בפסוקים, ליוון את ירושלים לחלוטין. מי שמנסים להתנגד, נמצאים, בוכים, לא מצליחים לעשות כלום. היהודים רואים איך עוקרים ומוציאים כל הזמן את אוצרות הכסף מהמקדש ומטמאים אותו, אבל יסון מתאר הצלחה מדינית בלתי רגילה, כי המתח המדיני נפסק, ויש פה את אנטיוכוס אפיפנס שנותן פעם ראשונה לישראל שליטה מלאה, רגועה לגמרי. רק צריך לרשום אנטיוכוס. ואז בא הבדל גדול, כך מתאר ספר חשמונאים א', בין אנשי הערים לאנשי הכפרים. מגיעים פקידי המלך של אנטיוכוס לעיר מודעית, היא מודיעין להעביר את העם מתורת השם לעבודת האלילים ולזבוח להם. וילבו עליהם רבים מבני ישראל ומתתיהו ובניו התחזקו. רק פסוקים בודדים לפני כן, משפטים בודדים לפני כן, מתאר ספר חשמונאים את מתתיהו ובניו קוראים את סמלותיהם כבודדים כאשר הם שומעים מה קורה בירושלים. ויאמרו שרי המלך אל מתתיהו לאמור, אין איש נגיד ונכבד אתה בקרב עמך, ומספר בניך רבים וגם רבה משפחתך, לכן קרב נעתה ראשונה לעשות את מצוות המלך כאשר עשו בכל מדינות מלכותו, ואתה ובניך תמצאו חן בעיני המלך. ויישא מתתיהו את קולו ויאמר, אם אמנם יסורו כל עבדי המלך גוי גוי מאלוהיו וישמעון לקולו להמיר את חוקות אבותיהם, לא כן אנוכי ומשפחתי כי לא נסור ימין ושמאל, חלילה לנו לשוב ממצוות השם אלוקינו, לכן את דתי המלך לא נעשה ואת חוקותינו לא נמיר כחוקות המלך. ואז, וכאן העיקר, עם היוונים עוד יש ויכוח, הם עוד לא עושים כלום. והיא כחלותו לדבר, ויגש איש מבני ישראל לעיני כל המצבים אל הבמה אשר במודעית, לזבוח בבח כאשר ציווה המלך. וירא מתתיהו, ויחם לבבו, ואתה לא יכול שלא להרגיש כמה מבקשים להזכיר לך בצורה הזאת את מי שהוא יזכיר בעצמו עוד מעט, את פנחס. ויחם לבבו ותבער קנאתו על תורת אלוהיו, וירוץ בחמתו אל האיש וימיתהו אצל הבמה, וגם את הפקיד הימית ויטוט את הבמה. ויקנה לתורת אלוהיו כאשר עשה פנחס לזמרי בן סלוף. וירוץ אחריכם בתוך העיר ויקרא בקול גדול ויאמר, מי האיש שחרד לתורת אלוקיו ומחזיק בבריתו יבוא אחריי. ופתאום כשהוא מתחיל לרוץ, ויברח הוא ובניו אל ערי המדבר ויעזבו את כל אשר להם, וכל האנשים אשר נגעה תורת השם בלבבם הלכו אחריהם וינוסו המדברה. אבל את זה לפני כן הם לא יכלו לעשות, כמו האנשים שבחו פתח המשכן ולא יודעים מה לעשות עד שקם אותו פנחס ועשה את מה שעשה. וישבו שם הם ונשיהם וטפנו מקניהם, כי גבר הקצף מאוד מאוד. וישמעו אנשי המלך בעיר דוד אשר בירושלים, כי רבים הכבידו את ליבם לבלתי עשות את מצוות המלך, וכי גם עזבו את הערים להסתתר במדבר ונקבצו עליהם עם רב. פתאום גם אנשי הערים מתחילים לרוץ למדברות. ומתתיהו מגלה את מה שיגיע לסיאו בסופו של ספר חשמונאים, ואליו נגיע עוד רגע. מתתיהו מגלה כאן תגלית פשוטה. המלחמה הזאת היא איננה מלחמה בכוח יווני. המלחמה הזאת היא מלחמה שיכול להבין אותה רק מי שמבין שזאת מלחמה על פח אחד של שמן שמונח בחותמו של כהן גדול. רק מי שתופס שזאת מלחמה על המהות הפנימית שלנו יכול לנהל את המלחמה. זאת לא מלחמה עם מואב ועם מדיין, זאת מלחמה של השיטים. זאת מלחמה על התוכן. ולכן מתתיהו מבין שיש מצב שבו הכהנים הגדולים את כהונתם הגדולה לוקחים ומגלים את הכפילות הקשה מאוד בדרך כלל. מגלים את הכפילות הפלאית הזאת של על הניסים ועל הגבורות ועל התשועות של אותם כהנים גדולים שלוחמים מעטים מול רבים, והם עצמם אלה שמתארים את המקדש ומדליקים את הנרות. מתתיהו מבין, ולכן הוא לוקח את בניו ומסביר להם. במלחמה הזאת, את המלחמה הזאת, צריך לנהל מי שהכהונה הגדולה נמצאת אצלו בלב בפנים. ורק הוא יצליח לנהל את המלחמה. הגמרא מספרת על אותו בית דין של חשמונאי, שתיקן תקנה מאוד מוזרה, שהיו היוונים בהתגברות, הם תקנו, גזרו גזירה, שלא יזכירו בני ישראל שם שמיים על פיהם. לא להזכיר שם שמיים על פיהם פירושו שלא יישמע שם השם. כשגברו בית חשמונאי, תקנו שיהיו כותבים שם שמיים, הזכרנו פעם בהקשר אחר, אפילו בשטרות. וכך היו כותבים בשנת כך וכך ליוחנן כהן גדול לאל עליון. ואז ממשיכה הגמרא ומספרת, בדור הבא קם בית דין ואמר, מחר נמצא זה פורע את שטרו. הוא כבר גמר לגבות את מה שהוא צריך מהשטר, זורק את השטר להשפע, וגם שם שמיים יהיה מוטל באשפה. עמדו וביטלום. ואותו היום שביטלום, עשהו יום אסור בהספד ותעני. גמרא בראש השנה בדף י"ח, אז אתה עומד תמה. מה חשבו בית דין של חשמונאי? הם לא הבינו שיכול להיות שיזרקו שטר להשפה. אבל אנחנו צריכים לתפוס זאת בדיוק המורכבות של ממלכת חשמונאי. הם הבינו טוב את הסיכון, אבל הם גם הבינו על מה המלחמה. המלחמה היא לא מה יהיה במקדש. יסון גם הצליח להוציא מאנטיוכוס את זה שהמקדש נשאר ברשותנו. את זה נתן לו אנטיוכוס בכתב. הוא גם הבטיח לו שהוא יהיה הכהן הגדול. הוא רק הבטיח לו שליד המקדש יקום בית מערומים גדול. פרס קטן. ואת זה מבינים מתתיהו ובנה. וכשהם תופסים את זה, הם קובעים קביעה שהם מבינים שאסור לקבוע אותה בדרך כלל. אבל יש מצבים שאין ברירה אלא לקבוע. שם שמיים נכניס אפילו לשטרות. כשהמלחמה היא מלחמה על הרוח, צריך להבין איך לוחמים ברוח. כשמשה רבינו רוצה לנהל את המדיניות, הוא קורא ליהושע. אבל כשהוא מבקש לנהל את המלחמה עם מדיין ועם בלעם, הוא מבקש מפנחס לנהל אותה. יש מלחמות שצריכים לנהל אותם כהנים גדולים. מול זמרי בן סלו לא צריך חרב, צריך חרב של כהן גדול. ומה שקורה עם החשמונאים בהתחלה קורה בצורה הגדולה ביותר בסוף. ובקיצור מוחלט, זה סוף וזה לא סוף, זה סוף תקופה בממלכת חשמונאים. זהו סוף התקופה של ממלכת הדור הראשון או השני, יהודה עד שמעון. הזכרנו שבני מתתיהו מתים. מותו של שמעון הוא אולי המזעזע שבכולם. מותו מופיע בסוף ספר חשמונאים א', אחרי הנאום האדיר שלו, שהוא משיב לאנטיוכוס, שפונה אליו ואומר לו שוב שלקחו גם את גזר והגזימו והשתלטו על המקומות באשדוד וביפו, ולוקחים פה ולוקחים שם. ואז הוא עונה לו את התשובות הידועות: ויען שמעון ויומר, הארץ אשר שבנו לרשתה אחוזת אבותינו היא, ואין לאיש זר חלק ונחלה בתוכה. הוא מבדל לו את כל מה שממלכת חשמונאי מבקשת להגיד. ואז פתאום פוגשים תופעה: ממלכת חשמונאי מתבססת, שמעון קיבל כבר את כתב המינוי מהכנסת הגדולה, והוא נשיא וכהן גדול. הוא יושב בירושלים ומתפרס ונמצא הרבה ביריחו במבצר דוק. הארץ פחות או יותר שליבה. לגזר הוא שולח לשליטה שם את בנו יוחנן הורקנוס. ואז נפגשים לקראת סוף הספר באדם מעניין, המקור הכמעט אחרון, תלמי בן אבובוס או בן חבובו. תלמי זה הוא חתן של שמעון הנשיא והכהן הגדול, שם שנראה לנו לא כל כך חשמונאי, שם שמזכיר שמות מתיוונים. וכשמעמיקים מגלים, נכון, ממלכת חשמונאי גדלה, האווירה הופכת להיות טובה, ומה שהתחיל לעשות שלמה עם בת פרעה מתחילים עכשיו לעשות בבית חשמונאי. החתן של אחרון הלוחמים מהדור השני לבית החשמונאים, הוא מתייוון קלאסי. הוא גדל ונהיה לשר צבא, נישואים דיפלומטיים, ותלמי בן אבובו מונה שר צבא בערבות יריחו, וכסף וזהב הרבה היו לו, כי היה חתן הכהן הגדול. וחירום ליבו חפץ לשלוט בארץ, ויחבל תחבולות מרמה להשמיד את שמעון ואת בניו. ושמעון בעוברו בערים אשר בארץ לספק צורכיהן ירד ליריחו, הוא ומתתיהו ויהודה בניו, בשנת 177 בחודש 11, הוא חודש בא, 28 שנים אחרי חנוכת המזבח, 135 לזמן לפני הספירה. ושמעון בעוברו בערים, אם כן, מגיע ליריחו, ובן אבובוס קיבל אותו במרמה, זה החתן שלו, למבצר הנקרא דוק אשר בנה, אשר עשה להם משתה גדול, ויחמן שם אנשים. וכאשר השתכר שמעון ובניו, קם תלמי והאנשים אשר איתו, לקחו את נשקם, התנפלו על שמעון בתוך המשתה, וימיתו אותו ואת שני בניו האחדים מנערה. המשך הפסוקים זה שרק נער אחד מצליח להישרד, לרוץ לגזר ליוחנן הורקנוס ולהודיע לו שעוד מעט תלמי בן חבובו, גיסו הטוב, המתייוון, הולך להגיע גם לשחוט אותו. ויוחנן הורקנוס, שקיבל את גורם ההפתעה של עצמו עכשיו, מצליח להדוף אותו לפני שהוא מגיע ולשלוף. הוא ישלוף, הממלכה תתקדם, הנישואים הדיפלומטיים יימשכו בבית חשמונאי, וסוף הסיפור הוא שיוחנן כהן גדול יהיה צדוקי וממלכת חשמונאי תיגמר. כשהרמב"ם מתאר את ימי החשמונאים הוא כותב שזכו וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן. זה נכון, עד רומי. 206 שנים. אבל כשהגמרא במסכת עבודה זרה עושה חשבון, היא מדברת על 26 שנה בלבד, שבהם ממש ממלכת חשמונאי שלטה. אתה מבקש להבין אילו שנים, והנה נמצאת התשובה. ממלכת חשמונאי ממשיכה למלוך מדינית, אסטרטגית, ביטחונית, דיפלומטית, אבל היא נגמרת בתוכן שלה, ברוח שלה, באותו הרגע שתלמי בן חבוב הוא נכנס לתמונה. האויב האמיתי הוא לא שום בעיה אלא בדיוק הפוך. ההצלחה הגדולה של בית חשמונאי תהווה את רגע הסיכון הכי גדול של ממלכת חשמונאי הלאה. ואת הרעיון הגדול הזה תופס מתתיהו. החטא באמת ובמרכאות גם יד של ממלכת חשמונאי היה אולי כמו חטאה של יעל כשהיא התייחדה עם סיסרא, כמו חטאה של יהודית כשהלכה להתייחד עם אותו רשע ביוון. החטא היה אולי חטא כזה שמשמעותו העמוקה היא הידיעה שזאת הדרך להילחם ולהציל. יש רגעים שבהם המלחמה, גם אם היא נראית מלחמה מסוג אחר, היא מלחמת הרוח נטו. יש רגעים שבהם דווקא כאשר הכוח חזק פחות, עם מעט מאוד כלים והרבה מאוד רוח, אפשר להדוף צבאות שלמים. ויש רגעים שכהכוח חזק הרבה יותר, אבל הרוח הולכת וקטנה, אפילו אבנים קשה להדוף. ממלכת חשמונאי מלמדת את העיקרון הגדול של הסוד של המלחמה. כשחז"ל שאלו מהי חנוכה, הם לא ענו את התשובה הפשוטה ההיסטורית שבשנת 165 לפני הספירה נכנסו בית חשמונאי וניצחו וכו'. הם ענו תשובה אחרת לגמרי, שכשנכנסו יוונים להיכל היו כמה יהודים מוזרים שהבינו שאם רוצים לתדלק לכך וכך שנים את הממלכה צריך לתדלק אותה עם פח של שם, ובלבד שיהיה מונח בחותמו של כהן גדול. לא רצו להתחמק מהמלחמה, רצו להסביר איך מנצחים, וזאת התשובה היחידה למאי חנוכה. ידעו טוב החשמונאים כמה מסוכן לכתוב שם שמיים על שטר, אבל הם גם ידעו שיש מצבים שדווקא הכהן הגדול ודווקא על השטר צריך לחזור ולהזכיר את שם השמיים. והנס הגדול הזה של קדושים וטהורים וגיבורים יחד, של אלה שלימדו אותנו גבורה וטהרה כשהן באות משולבות לחלוטין זו בזו, הנס הגדול הזה הוא הנס של בית חשמונאי. אולי לכן דווקא בשעות הגדולות היפות באות השאלות הכי קשות. האם כשבאמת יצליח יוסף, כל אשר הוא עושה השם יצליח, ואין אדוניו יודע מה איתו בבית, האם גם אז יש לו אצלו בפנים דמות דיוקן של אבא שתלווה אותו אז יותר מאי פעם, כדי שכשאז תבוא אשת אדונה ותישא אליו את עיניה, הוא יוכל לראות את דמות הדיוקן הזאת ולדעת את מה לעשות ואיך להינצל. נדמה לי שזאת התשובה של חז"ל על מהי חנוכה, וזאת התשובה של התורה על יוסף שמוביל את בני ישראל היוצאים ממצרים, וזוכרים את כל אחיהם שלא יצאו ממצרים כי לא הצליחו מול המצריות. וכדי ללכת בדרך צריכים לראות את עצמותיו של יוסף, שידע לראות דמות דיוקן של אבא גם בשעות של הצלחה. והעצמות האלה ילוו אותם 40 שנה עד שהם ייכנסו לארץ, כדי שילמדו שלהיכנס לארץ ולהצליח להחזיק בה אפשר רק עם הכוח הזה של יוסף, שאת עצמותיו הם יובילו ממצרים עד לארץ ומכוחו יצליחו להיכנס גם אליה. ערב טוב.